קודם כל את, 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 את האופן שבו הוא בנה את, את מהלך הפרקים בספר, שאנחנו לא נראה רק חלקים קטנים ממנו, אבל בנצח ישראל, דיברנו על זה שהוא עוסק ב, בעם ישראל, עוסק בעם ישראל, בנצחיות של עם ישראל, כאשר הפרקים הראשונים בעיקר עוסקים בגלות ולברר את הנצחיות של עם ישראל שאפשר להתבונן בה וללמוד אותה מזמני הגלות. רק בהמשך הפרקים עוסקים בגאולה ובמשיח ובכל ההופעות העתידיות והגדולות שיהיו בגאולת ישראל. אז זה בעצם מגלות לגאולה. אז אני אומר, אנחנו אמרנו, נעסוק רק בפרקים בודדים כמה שנספיק, פרקים בדרך כלל א' עד ג' וי' וי' א', אבל מי שככה רוצה ככה להמשיך, להמשיך מהפרקים י' א' והלאה, זה המון המון ענייני גאולה, מאוד מעניינים, מאוד יפים, אפשר ככה גם בחברותא להשלים את זה. ומה לי להסביר לנו פה בפרק, למה באופן הזה? למה בנה את הדברים באופן הזה? למה חשוב קודם כל לברר את עניין הגלות, ורק מתוך הגלות להגיע, בסוף המטרה היא לדבר על גאולת ישראל. אבל אי אפשר שלא להתחיל קודם כל לברר את הגלות, ומתוך הגלות להגיע לבירור הגאול. אז זה מה שאמר לי ירצה להסביר לנו, למה? למה הספר בנוי באופן הזה? למה כדי להגיע לעסוק בצורה עמוקה ורצינית בעניין הגאולה, צריך לעבור קודם כל לברר את עניין הגלות, ורק משם להגיע לסוגיית הגאולה. אז בואו נראה. כאשר הדבר הטוב נודע מהופכו ידיעה אמיתית, וכן כל הדברים נקנה ידיעה בהם מן ההפך, כי מן מראה השחור יכול לדעת מראה הלבן שהוא הופכו, וכן כל ההפכים מן האחד נקנה ידיעה בהפך שלו, ומוסכם הוא כי ידיעת ההפכים הוא אחד. ובשביל זה אמרו בהרבה פסחים, הרבה פסחים זה שם של פרק במסכת פסחים, בהגדה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. ולמה מתחיל בגנות? רק מפני שאין לה שבח הכרה אמיתית רק מן ההפך. ולכן אין לפרש עניין הגאולה האחרונה אם לא שנבער עניין הגלות והחורבן, שבזה שיבדע טוב התשועה שאנו מקווים, שבזה יבדע טוב התשועה שאנו מקווים. וכאשר אנו באים לבאר עניין הגלות ידיעה אמיתית, צריך לבאר קודם הסיבה לגלות והדברים שייכים אל הגלות. אז בואו נראה מה המהר"ל פה מלמד אותנו. מלמד אותנו פה איזה כלל. אנחנו כבר דיברנו על הסדר של המהר"ל. המהר"ל מאוד מסודר, הוא מחפש תמיד את החוקיות הרוחנית של העולם, כן? העולם הזה כמו שיש לו חוקיות פיזיקלית וביולוגית, והלמידה של החוקים של העולם יכולה לעזור לנו לשדרג את העולם פי כמה וכמה. ההתנהלות שלנו בתוך העולם תהיה הרבה הרבה יותר איכותית כשאנחנו נדע את החוקים של העולם, נכון? ככה זה נגיד בעולם הפיזיקה. ככל שאנחנו למדנו יותר חוקים איך העולם מתנהל, כוח המשיכה וכוח הכבידה וכוח זה וכוח זה וכוח זה, כל החוקים האלה עכשיו מאפשרים לנו לבנות מכונות ומטוסים והרבה הרבה דברים חשובים שאנחנו, מכוח מה שהתבוננו ולמדנו על החוקים שבמציאות, היכולת שלנו לתפקד בתוכה ולנצל את העוצמות שיש במציאות היא הרבה הרבה יותר גדולה. אתה לומד ומבין את החוקיות הפנימית של העולם, ואז אתה יכול להיעזר בחוקיות הזאת ולהמציא דברים ולשכלל את העולם וכו'. ככה זה נכון בעולם הטבע, בעולם הפיזיקה וכו'. כמו שזה נכון בעולם הטבעי, אומר המהר"ל, זה גם נכון בעולם הרוחני. גם בעולם הרוחני יש לו חוקים. החוקיות של העולם הרוחני היא גם כן תעזור לנו להתבונן הרבה יותר ולהתעמק הרבה יותר בהבנת המציאות בצד הרוחני שלו. אפשר לראות את העולם הרוחני לתור כל מיני תופעות חד פעמיות, ואפשר לבוא להתבונן שיש פה איזה סדר מסוים. זה ביטוי שהמהר"ל מרבה להשתמש בו. יש סדר. יש סדר לניסים, יש סדר לעולם הרוחני. יש חוקים לעולם הרוחני. והעולם הרוחני, שככל שנלמד ללמוד אותו ונתבונן בחוקים שלו, ככה נוכל גם, אחר כך גם לעזר בחוקים האלה ולשכלל את העולם, כן? ולהבין את העולם יותר טוב, לשכלל אותו וכו'. כמו בעולם הפיזי, כך גם בעולם הרוחני. יש חוקים בעולם הרוחני. סדר זה לא, סדר זה על פי החשבון האלוקי, זה על פי הרצון האלוקי. כן, הרצון האלוקי ברא עולם מסודר. למשל, זה שהשמש כל יום זורחת ושוקעת. לכאורה זה מצמצם את רצון השם, כי הקדוש ברוך הוא עכשיו לא יחליט, כנראה, הבוקר שלא תזרח השמש. אז הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו. אפשר לראות את זה ככה, כן? אבל הצמצום הזה הוא בסוף נועד לאפשר לאדם לגדול ולשתף פעולה עם המציאות. אם לא היינו יודעים הבוקר אם השמש תזרח או לא תזרח, היה כאוס גמור, נכון? אי אפשר היה לעבוד, אי אפשר היה לתכנן שום דבר, אי אפשר... היכולת של האדם לתפקד בתוך מציאות, זה רק אם הקדוש ברוך הוא בורא למציאות סדרים, ומאפשר לאדם אז להתמזג בתוך הסדרים ולשכלל. זה לא אומר שאין יצירה חדשה בתוך הסדרים, הסדרים האלה כל הזמן משתכללים, כן? אבל בתוך עולם שהקדוש ברוך הוא החליט שיהיה לו חוקים, יהיה לו סדר, כן? יש גם גדילה בתוך הסדר הזה, יש גם בחירה חופשית בתוך הסדר הזה, אבל בתוך עולם של סדר. אז כמו שיש סדר פיזיקלי, יש גם סדר רוחני, לא? טוב? אנחנו באלימות שלנו כל הזמן עוסקים להבין את הסדר הזה. מה זה ישראל? מה זה אומות העולם? מה זה נשמה וגוף? מה היחס בין נשמה לרוח לנפש? מה היחס בין פרט לכלל? כל אלה זה חוקים, חוקים של העולם הרוחני. אנחנו ממש בתחילת פרק א', קראנו רק את השורות הראשונות, עוד לא הסברנו אותם. בסדר, רק אמרנו הקדמה, שהמהר"ל מחפש לעזור לנו להבין את החוקיות הרוחנית של העולם. ותוך כך, בואו נראה איזה כלל, או איזה ברור, או איזה כלל רוחני, מלמד אותנו פה המהר"ל בהתחלת פרק א'. אז שוב נקרא את המשפט הראשון. כאשר הדבר הטוב, נודע מהופכו ידיעה אמיתית. אתה רוצה לדעת משהו, למשל, לדעת דבר טוב, לדעת מה טוב בו, מה כל כך מיוחד בו, מה איכותי בו, אתה צריך להעמיד אותו מול ההפך שלו. הדבר הטוב נודע מהופכו. נודע מהופכו הכוונה, ידיעת הדבר בצורה שלמה, נקרא לזה, תוכל להיות רק אם אני אראה גם את ההפך. יעמיד אותו מול ההפך, ואז הרבה יותר יבין את החידוש שלו. זה הכוונה, הדבר הטוב נודע מהופכו ידיעה אמיתית. ידיעה אמיתית הכוונה ידיעה שלמה. כדי להגיע לידיעה שלמה בדבר, אני אצטרך להעמיד אותו מול ההפך שלו. זה הכלל. וכן כל הדברים, לא רק בדבר טוב. אומר המהר"ל, בכל הדברים זה כך. וכן כל הדברים נקנה ידיעה בהם מן ההפך. האדם, צורת ההתבוננות שלו על דברים, היא תמיד... קולטת את אותה נקודה שבה אני מתבונן. עכשיו, את אותה נקודה שאני מתבונן, אני רואה, אני קולט. אבל אני צריך לדעת שבעצם מה שאני רואה, זה רק חלק מהתמונה. וזה אנחנו לא תמיד מבינים. איך אני אבין את התמונה השלמה? אם אני אעמיד את הדבר מול הופכו. כן? וזה קשור לצורת ההתבוננות של האדם. יש באדם כלים מאוד מאוד חזקים ומשמעותיים. להתבונן במציאות, כלים שכליים, כלים של העמקה וכלים של קליטה ועיבוד נתונים והמון המון כלים שיש לנו לקלוט את המציאות, אבל עומד אנחנו נראה שזה קשור למבט אמוני שהמהר"ל מנסה להרגיל אותנו אליו. אם המבט שלנו יישאר נקודתי, הוא לא יהיה מבט שלם, כי מבט נקודתי קולט רק חלק מהמציאות וממילא לא מבין את המציאות כמו שצריך. וכדי להבין את המציאות כמו שצריך, כשאני רואה משהו, אני צריך להעמיד אותו מול הופכו. ורק העמדה של הדבר מול הופכו, תקנה לי מבט שלם, ותאפשר לי באמת להבין את המציאות שמולה אני עומד. אנחנו לאט לאט ננסה לזה דוגמאות, המהר"ל בעצמו נותן לזה דוגמאות, כן? וננסה דרך הדוגמאות קצת לפתח את זה. בוא נראה. כי מין מראה השחור, יכול לדעת מראה לבן שהוא הופכו. וכן, עובר טיפה נדבר על הדוגמה הזאת. וכן כל ההפכים, מן האחד נקנה הידיעה בהפך שלו. ומוסכם הוא כי ידיעת ההפכים הוא אחד. זה הכלל. הכלל הזה של המהר"ל נקרא ידיעת ההפכים. ידיעת ההפכים, דהיינו ידיעה של דבר מתוך הופכו. ידיעה של דבר מתוך הופכו עוזרת להבין באמת את אמיתת הדבר. זה אחד מהכלים של העולם האמוני משתמש בהם כדי להבין דברים בצורה אמיתית ושלמה ולא בצורה חלקית. למשל, הדוגמה שהמהר"ל מביא פה, מין מראה השחור יכול לדעת מראה לבן. מה הכוונה? אם אני מסתכל על לבן, אני רואה שזה לבן. למה אני צריך את השחור בשביל להבין שלבן הוא לבן? מה אתם אומרים? למה מין מראה השחור, מין מראה השחור יכול לדעת מראה לבן? אם אני מסתכל על לבן, ולא ראיתי שחור בחיים, מה חסר לי? זה מבליט, נכון. קודם כל ויזואלית זה מבליט. אבל מה הכל שאני לא יודע מה זה, אני לא יודע מה זה לבן אם לא ראיתי שחור? אבל למה? המהר"ל פה אומר, לא רק שזה נטייה, זה דבר נכון. שוב, לא, יש השוואות שהן לא טובות, נכון? השוואות שלנו מול אחרים, וכן, מי אני ומה אתה וכל אחד, זה דווקא השוואה שאנחנו נוטים לעשות שהיא לא טובה. אז, אבל פה המהר"ל מדבר בהבנה, היכולת להבין דבר בצורה משמעותית, היא רק אם נעמיד אותו מול הופכו. זאת אומרת, ההנגדה היא יותר מחדדת מול מה אני עומד, נכון? בואו נתאר לעצמנו עולם שהכל היה לבן. הכל היה לבן. כל הבגדים, כל הספרים, הכל היה לבן. כן? יכול להיות לבן עולם כזה, כל הבגדים, כל השאה, הכל היה לבן. כל זה צריך להתעכל אחד בשני, אבל נניח עולם כזה שהכל לבן. מה אתם אומרות? עולם כזה. לבן זה צבע יפה, צבע טהור, צבע עדין כזה, אז הכל לבן, זה, כן? מה? כמו חתונה כזאת גדולה. מה את אומרת על עולם כזה? טוב או לא טוב?
לא טוב.
זה היה, לא?
נכון,
אין משמעות לשום דבר. אם הכל לבן, אין משמעות לשום דבר, כולל הלבן. כולל הלבן. נכון? כי היום כשאנחנו לובשים לבן, ולא יודע מה, בשבת או בחתונה, או מה, אני לובש לבן, זה אומר משהו. נכון? יש איזו אמירה ללבן. מה הלבן אומר? אומר טהור, אומר חגיגי, אומר, יש לו אמירה ללבן. אבל זה בגלל שיש שחור. כן? אם לא היה שחור, ללבן לא הייתה שום אמירה, זה היה סתמי, הכל היה סתמי. שום דבר. נכון, אבל ההנגדה של הסגול היא לא מבליטה את החידוש של הלבן. ככל שאני אעמיד מלבן את ההפך הגמור שלו, וואו, לבן. כן, גם סגול היה עושה את העבודה, אבל לא בצורה מהותית או חדה כמו השחור. ככל שאני אעמיד מול דבר את ההפך הגמור שלו, כך החידוש שלו הרבה יותר מתחדד. נכון? אחרי שיש שחור כזה שחור, מסתכל על לבן, זה אמירה. וגם הפוך. אחרי שיש לבן, לשחור יש אמירה. זאת אומרת, זה חידוש שלצבעים יש אמירה, אבל זה פשוט, נכון? אנחנו רגילים להתנהל שצבעים יש להם אמירה. זה כאילו כבר טבוע לנו בטבע, אבל עכשיו מתחדד לנו שהאמירה שהצבע אומר לנו היא הרבה בזכות הצבעים האחרים, זה לא כל כך בזכותו. זאת אומרת, היכולת של הצבע לומר לנו משהו, זה בגלל שיש לו חברים שונים ממנו, ואז ההנגדה והבדלה יוצרת אמירה. כן. אז נבין אותו יותר. זאת אומרת, לא נבין ידיעה שלמה בדבר אם לא נעמיד אותו מול הופכו. זה לא שלא נבין בכלל, אבל המהר"ל אומר, קורא לזה ידיעה אמיתית, ידיעה שלמה. ידיעה שלמה מחייבת את האדם להעמיד דבר מול הופכו. עכשיו, זה כמובן בגלל הסובייקטיביות שלנו, נכון? זאת אומרת, אם מישהו נולד באנטרקטיקה ושם הכל לבן, אז זה כאילו בעיה שלו, הוא פשוט לא מכיר את השער, יהיה קשה לנו להסביר לו, אבל כן, זה, האדם הוא כזה שמה שהוא רואה מול העיניים, זה קשה לו לקלוט דבר אחר. אבל אם אני אפגיש לו כמה סוגי דברים, וואו, אז המבט מתרחב, וכשהמבט מתרחב, אז הוא הרבה יותר מבין, לא רק שהוא מבין את הדבר הפוך, הוא מבין את הדבר שהיה לו מול העיניים כל הזמן. כל הזמן היה לו מול העיניים את הלבן, והוא לא הבין מה הלבן הזה אומר. רק אחרי השחור הוא מבין טוב את הלבן שעובד מול העיניים. כמו שזה נכון בדוגמה הזאת, השחור והלבן, זה נכון בכל דבר בעולמנו. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו, כמו שאמרנו, נטייה להתבונן בדבר שאנחנו רואים אותו, ולהתמקד בו, ולקלוט אותו, אנחנו רואים לקלוט אותו טוב. יש לנו חושים מעולים, ויש לנו שכל, רגש, ואנחנו קולטים דברים, אבל מבט שהוא רואה רק קטע, הוא מבט חלקי. יש לזה הרבה הרבה דוגמאות. בואו נראה את הדוגמה הבאה שאמר עלינו. דוגמה הבאה שהמהר"ל אומר, היא, כולנו מכירים את המשפט הזה שקשור כן, להגדה של פסח, שזה אמרו בהרבה פסחים, בהגדה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. נכון? ככה החז"ל קבעו לנו לקרוא את ההגדה של פסח. דרך אגב, מאוד מאוד, בגמרא, ממש, משפטים ספורים, אני צריך להגיד, אחר כך באו והרחיבו את זה גאונים וראשונים, את כל הפיוטים שצריך לומר ואת כל הזה, אבל מה שעקרוני, לא לגמרא, סליחה, אפילו זה במשנה, הדבר שעקרוני למשנה לומר, זה שחייב להתחיל בגנות ולסיים בשבח. אנחנו באים לספר ביציאת מצרים, זה חייב להיות מתחיל בגנות ולסיים בשבח. אומר המהר"ל, למה? מפני שאין לשבח הכרה אמיתית רק מן ההפך. לא נבין את השבח אם לא נעמיד אותו מול הגנות. ולכן אנחנו צריכים בהתחלה לספר בעבדים היינו, דרך אגב, יש שתי דעות בגמרא, מה זה הגנות, נכון? גנות אחד זה עבדים היינו, והגנות השנייה זה מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותיהם. ולברר טוב טוב מה הגנות בזה, מה הגנות בעבדים, מה הגנות בעובדי עבודה זרה, למה זה כל כך חסר, למה זה כל כך שפל, מול עכשיו, ויוציאנו השם אלוקים ממצרים. לאיזה אור יצאנו, לאיזה חירות, לאיזה טוב, לאיזה מדרגת חיים, לאיזה שמחה, לאיזה אמונה וכו' וכו'. יכולנו ישר להתחיל בשבח. זה המטרה בסוף, המטרה היא בסוף, לשבח, לעשות ביציאת מצרים. אבל לא היינו מבינים את השבח עד הסוף, אם לא היינו מתחילים בגנות. דוגמה פשוטה, אנחנו הולכים למסיבות שמחות, או מסיבות פחות שמחות, לבית חולים, לבקר מישהו וכדומה, פתאום אנחנו חוזרים הביתה, ואיך אנחנו מרגישים על הבריאות שלנו? אנחנו הרבה הרבה יותר מודעים אליה, הרבה יותר מודעים עליה, נכון? על כל נשימה ונשימה, נכון? למה? כי פתאום ראיתי אנשים שלא כל כך נושמים. פתאום ראיתי אנשים שלא כל כך הולכים. וואי, אני הולך, אני נושם. אני פתאום נעשה מודע לזה, וזה מגביר לי את ערך השבח פי כמה וכמה. עכשיו, ידעתי איזה קודם. אבל ההודעה שיש לי אחרי שעשיתי ביקור בבית חולים, היא לאין ערוך יותר גדולה. וההודעה שיש לי כשאני, לא יודע מה, כשאני רואה אנשים שלא יודע מה, שאין להם משפחה, או שאין להם, ואני חוזר, ואני רואה שיש לי משפחה, אני וואו, אני בא להורים, אני, כל העמדה הנפשית שלי היא אחרת לגמרי. ולמה זה ככה? מה, לא יכולת לסמוך בבריאות שלך, לא יכולת לסמוך בהורים שלך, לפני שראית שיש מצב הופכי לדבר? אנחנו אנשים סובייקטיביים. זאת אומרת, יש לנו נטייה כזאת להתמקד ולא לראות את התמונה השלמה. בהתמקדות, מצד אחד היא טובה, היא עוזרת לנו, אי אפשר בלי להתמקד, נכון? אבל ההתמקדות באופן שלא רואה את התמונה השלמה, לא נותנת לנו הבנה שלמה. ממילא כשאתה לא מבין את הדבר, אתה גם לא תוכל להודות בו, לשמוח בו כמו שצריך, כן? טוב, לא תמיד צריך לעשות ביקור בבית חולים בשביל לחשוב על הבריאות שלנו. אפשר גם לעשות ביקור וירטואלי, נכון? פשוט לחשוב על זה. לחשוב על זה שלא כל דבר הוא מובן מאליו. יש ספר שנפלא, שרבנו בחיי, חובת הלבבות, שיש לו שער שלם שנקרא שער הבחינה, שממש הוא עובר דבר דבר בגוף שלנו ומתאר לנו מה היה אם לא היה לנו את האיכות הזאת, מה היה אם לא היינו מריחים, מה היה אם לא היינו ממששים, מה היה אם לא היינו, כל דבר, זה לא כזה מובן מאליו. כשאתה מבין שזה לא מובן מאליו, אתה שמח בזה הרבה יותר, מעריך את זה הרבה יותר, לומד לעזר בזה יותר, וכל מתחדד לך. זה אופי האדם. מבט חלקי הוא לא מבט שלם. הוא מבט שנותן תמונה מאוד מקוטעת, והתמונה המקוטעת היא לא תמונה אמיתית. אם אנחנו מתחילים להשתמש בכלי הזה בצורה רחבה יותר בעולם האמוני, אז אנחנו רוצים להיעזר בו גם בממדים רחבים יותר, כמו למשל הממדים ההיסטוריים, כן? האם היום המצב במדינת ישראל הוא מצב טוב או רע? תלוי למה משווים, נכון? מי שנולד ורואה רק את המציאות שלפנינו, מספרים לו כל היום על הקורונה ועל לא יודע מה, על הבעיות שיש עם הערבים וגנבות פה ופשיעה ועניינים. מה? נולדתי בגיהנום? נולדתי בגיהנום? טוב, מה לעשות? צריך לשרוד. מתפתחת בהתאם לזה עמדה נפשית, סורדנית, מרירה, עקומה, כל כולה באדמה. נולדתי בגיהנום, צריך לשרוד בגיהנום. אבל מי שעכשיו לוקחים את הפוקוס של המצלמה ומגדילים, מגדילים, מגדילים, מגדילים ועושים לו עכשיו סיבוב ואני יודע מה, ונוראות השואה ומרתפי האינקוויזיציה וכל דור שתלך אחורה תיפול, כן, בפרעות תחתת ולאן אתה רוצה ללכת, כן, לפרעות תתנו, לכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו. ועכשיו בוא תראה מה קורה בדור הזה. מדינה, עצמאות, צבא יהודי, משרד הבריאות, לא, יש בעיות, כן, אבל יש משרד הבריאות, יש לנו עצמאות, כן, יש, נכון, יש בעיות עם הערבים, אבל זה לא פרוגרומי, אנחנו שולטים במדינת ישראל ושולטים, אתה מתחיל, ככל שאתה מתבונן זה יותר, אתה רוצה להגיד הלל בכל יום. אתה רוצה להגיד עליהם בכל יום, אתה, מה זה מדינת ישראל? מה זה, אתה רוצה לנשק כל חיה שאתה רואה? כל שוטר שאתה רואה, כל רמזור שאתה רואה, זה רמזור ישראל. מי באמת מסתכל ככה על המדינה? אלה שהיו גם וגם. דור המעבר הזה, נכון, של הסבים שלנו, סבים וסבתות או סבתא רבא, כבר לא יודע, שהיו גם בנוראות הגלות וגם בגאולה, הם יודעים מה זה חייל. הם יודעים מה זה בגינה בארץ ישראל, מה זה... כן? או, ישלם מיסים, ישלם מיסים בארץ ישראל, איזו זכות, איזה דבר. לא, שם היינו משלמים למי? לפולנים עם אחשמם, למי היינו משלמים? שם כל איזה קלגס, כל איזה רודה, כל איזה פחה טורקי היה, היה עושים כאן לעג וכנס, ועכשיו אנחנו עומדים בעצמאות. אז כל יום, פשוט ריקוד כל יום, שמחה עצומה. רגע, אבל המציאות, הבן אדם הראשון שטענו, הבן אדם השני, הם גדלו באותה מציאות. זה פשוט, אתם מבינות כמה זה משמעותי? הבן אדם הראשון, הוא מרגיש שהוא חי בגיהנום. נורא ביום, איזה מדינה, ואיזה זה, והכל מושחת, וכל הפוליטיקה, וכל כולם באים לגנוב. יש אנשים שככה חיים, זה ממש רחמנות, ככה הם חיים, ואין סורדנות מרירה כזאת, וכולם נגדי, וזה, וגם הקורונה, זה בטח כל מיני כאלה גנסטרים שהשתלטו פה למדינה, והם בכוונה רוצים להרוג אותנו, וגם בתי החולים רוצים להרוג אותנו, וגם כולם רוצים להרוג אותנו, עם מלא, רק איזה חור להיכנס בו של איזה אכבר, ואיזה עולם של גיהנום. ככה זה חוויית הנפש שלהם. כן, זה הדגלים שחורים, כן, יש להם, להרים דגלים שחורים, זה עמדה כזאת, זה עמדה נפשית. כל החיים שלו מרים דגל שחור. מדינה שחורה, צבא שחור, זה שחור, זה שחור, זה שחור. אלו, כן. זה פשוט לא יאומן. והוא בטוח, את נסה לשכנע אותו שיש פה משהו אחרת, הוא, אתה חי בסרט, אתה נאיבי. אתה מאלה התמימים שהם סלבים לו את המוח, שטפו להם את המוח, הם לא מבינים איזה גיהנום אנחנו חיים. ככה הוא מדבר, וככה הוא יסתכל עליך, וככה. זה המציאות. זה פשוט לא יאומן. זה אומללות נוראית. להבדיל. היו אנשים שהצליחו בנוראות השואה, כן? הרבה הלל צייטלין למשל היה יהודי דגול בגטו ורשה. אני פשוט קראתי על כמה דברים, זה לא יאומן, בן אדם, הוא עומד בתוך הנוראות הכי קשות, והוא מדבר כל הזמן, בדרך לצעדת המוות, שהוא יודע שם, הוא מדבר כל הזמן, אני רואה את המשיח, אני רואה את מדינת ישראל שתצמח מתוך כל זה, אני רואה את הגאולה שתצמח. תגיד, אתה שוגע, אנחנו כולנו בדרך לאבדון. הוא לא רואה רק מולו, מה שמולו. מה שמולו זה נורא והיום. אבל הוא רואה גם מה שיצמח מזה, ומשם הוא מקבל כוחות. זה דוגמה הופכית, טוב, זה כבר דוגמה של אירוע עצום, אבל תראו כמה זה שונה, כשאדם רואה רק מה שמולו, מול אדם שמסוגל להרחיב את המבט ולהבין דבר מתוך הופכו. קודם כל, קודם כל אינה חינמי, אבל, אבל דורות שהיה הרבה יותר טוב מהדור שלנו?
לא,
אני לא מכיר הרבה דוגמאות כאלה.
לא,
דורות בודדים, בודדים בהיסטוריה. ראה את תקופת דוד וחצי שלמה, שהייתה טובה כמו הדור שלנו. אבל, לא, מה מתכוונת? אז לא, קודם כל, הרחבת המבט היא תמיד חשובה. גם אם עכשיו, אם נניח היינו בדור השופטים, כן? וכשאנחנו מרחיבים את המבט, אנחנו רואים שאנחנו מול דור יהושע או מול דור משה, המצב שלנו לא משהו, נכון? גם אז היה עוזר לנו מאוד. למה? זה היה עוזר לנו להבין שהמצב לא טוב, ושזה צריך להשתפר, ושאפשר להשתפר, כי כבר היינו פעם אחת במדרגה יותר איזה. יותר גבוה. זאת אומרת, תמיד לראות את האמת זה טוב. כן? גם אם האמת היא שאנחנו במצב לא טוב, חשוב לראות את זה. חשוב לראות את זה. כדי לקבל הבנה לאן צריך להשתנות, וגם לקבל אופטימיות שאפשר לשנות. כי עובדה שכבר היינו פעם יותר גדולים. להתמיד את הראש בחול, זה אף פעם לא טוב. זה אף פעם לא טוב. והפוך, כמו שאמרנו, דווקא מי שנמצא בעומק הצרות והזה, מהדוגמה שנתנו עם הרב הלל צייטלין, הוא, אני לא יודע אם הוא היה רב, אבל היה איש גדולה, הוא, הרחבת המבט, היא עוזרת לגייס כוחות. אם אני אגיד שפעם היה יותר טוב, אז אני אשבוז מזה? לא, פעם היה יותר טוב, וממילא יהיה יותר טוב. כי אנחנו עם נצחי, וכבר עברנו הרבה נוראות והרבה שעות, והצלחנו לצאת מהם. בסדר? תמיד מבט של אמת הוא לא... הוא לא מקטין אותנו, הוא רק מגדיל אותנו. רק מגדיל אותנו. יש לזה רמז מאוד יפה שמביא השל"ה הקדוש בשם כנראה קדמונים במילים אמת ושקר. המילים, האותיות של אמת ושקר. אולי שמעתם, זה רמז ככה, אני חושב שהוא ידוע, אבל אני חושב מאוד מאוד קשור לסוגיה שלנו. קודם כל יש עניין אחד שהוא גם קשור שהאמת יש לה תמיד יותר, כל האותיות של האמת הן יציבות, נכון? יש להם שתי רגליים. האלף יש שתי רגליים, המם יש לה קו שטוח ויציב, והטף יש לה שתי רגליים. לעומת האותיות של השקר, שהשין זה על רגל אחת, מתנוענת, והקוף היא כזאת גם כן, והרייש, כן? זאת אומרת, הרייש, השקר אין לו רגליים, זה נקרא, כן? אין לו יציבות. זה דבר שלא יחזיק מעמד במציאות. אבל השל"ה הקדוש מביא עוד רמז לזה, וזה קשור לנקודה שלה. שהאמת היא כוללת הכל, מאלף עד טף והמם באמצע. זאת אומרת, מבט שלם. מבט שלם שכולל את כל האלף הטף, ואז כשאני מסתכל על עוד ספציפית, אני יודע איפה אני נמצא. אני יודע איפה אני נמצא, אני מבין את העוד הזאת מתוך כל המרחב, ממילא אני מבין אותה טוב. אני מסתכל היום על מדינת ישראל מתוך כל המרחב ההיסטורי, אני מבין שאנחנו בו בדרך לגאולה ענקית. אני מבין שאנחנו במצב מדהים, אני מבין שכל חזון הנביאים פה קם לתחייה, אחרי 2000 שנה שאף אחד לא האמין שזה יקרה, ואני מבין שאנחנו בדרך עוד הגשמה של עוד הרבה הרבה חזונות אדירים של הנביאים, כל זה ממבט היסטורי רחב. והאותיות של השקר זה בדיוק הפוך, זה אותיות צמודות, אין בהם את כל המבט, וכיוון שהן צמודות, הן גם לא לפי הסדר. נכון? שין, קוף ורש, זה לא לפי הסדר של הנכון. כי כשאתה רואה רק קטע קטן, אתה לא רואה אותו נכון. אתה לא רואה אותו נכון. כמו שאמרנו, אתה צומח על מדינת ישראל בלי פרספקטיבה היסטורית, וכל מה שאתה שומע כל הזמן זה כמה הכל גרוע ודפוק, אתה לא רואה אמת. אתה כולך חי בפרנויה ובשקר ובבולבן. כי אין לך מבט שלם. מבט שלם הוא מבט של אמת. עכשיו נוסיף לזה עוד נקודה. מבט שלם זה לא רק לראות את העבר והעתיד ולהבין מתמילה איפה אני נמצא. מבט שלם זה גם לראות את העולם הזה בעולם הבא, זה גם חלק ממבט שלם. נכון? זאת אומרת, כל סוגיית צדיק ורע לו, וכן, זה הכל, כן, כל הרבה מהשאלות שם נובעות משהו מבט חלקי. לראות את העולם הזה בלי העולם הבא, זה גם מבט חלקי. זה גם לא לראות את כל התמונה. בסדר? ולהבין שלפעמים הקדוש ברוך הוא, מה שחזל אומרים את החשבון, שלפעמים הקדוש ברוך הוא, כן, נותן לצדיקים פה להתעמת יותר בעולם הזה כדי לזכות יותר שכר בעולם הבא, והפוך, פורע לראשים את מה שמגיע להם, כדי שלא יהיה שכרם בעולם הבא. זה גם חלק ממבט יותר שלם, שתמיד, שוב, ככל שנרחיב את המבט, והרחבת המבט היא גם היסטורית, וגם מעל ההיסטוריה, היא בין העולמות, היא בחשבון מאוד מאוד שלם. ככל שהחשבון יהיה יותר גדול, יותר שלם, ממילא הבנת המציאות שלנו הרבה יותר אמיתית. הרבה יותר אמיתית. הנקודה הספציפית שבה אנחנו דנים, היא תתבהר הרבה יותר. כן? יש איזה משל ידוע, הרב אלי הורוביץ מביא בהקדמה לספרו מלחמת התרבות, שאתה משל עם הפיל, אתה משל עם הפיל, שהעברים שממששים את הפיל, זה משל כזה, הודי כזה, שהולכים גם העברים למשש פיל, וכל אחד מתאר מה זה פיל. אז אחד אומר שפיל זה עמוד, כי הוא משש את הרגל, אחד אומר שפיל זה חוט כזה, כי הוא משש את הזנב, אחד אומר שפיל זה לא יודע מה, זה כזה חרב, כי הוא משש את השנהב, כן? זאת אומרת, שוב, ההבנה שהמבט החלקי הוא לא קולט את המכלול. ולכלות את המכלול צריך להתרחק ו... כן, לקלוט את כמה שיותר, ושוב, המבט האמוני כל הזמן ננסה לעזור לנו לקלוט תמונה יותר ויותר שלמה, ממילא להבין הרבה יותר את המציאות שבה אנחנו פועלים, וממילא גם לשתף את הפעולה בצורה יותר נכונה. אז זה נקרא, הכלל הזה נקרא ידיעת ההפכים. כל זה המהר"ל מסביר לנו כדי להסביר לנו למה בספר הזה הוא הולך לעשות קודם כל בגלות ולאחר מכן בגאולה. כי לא נבין את עניין הגאולה, ולא נשמח בעניין הגאולה, ולא נבין את החידוש של הגאולה ואת ערכה הגדול, אם לא קודם כל נבין מה זה גלות. ועד כמה גלות זה חידלון, עד כמה גלות זה דרך חיים, וזה נוראות וכו'. מתוך שנבין את הגלות, נוכל לעסוק בגאולה ולהבין אותה בצורה אמיתית. בסדר? עד כאן? הרב, אני? הרב המהר"ל? איפה הוא מדבר על הדור של עכשיו?
תגידי לי מאיפה
את הדור של... איך המהר"ל בעצם קונה הסתכלות על הדור העתידי?
כן.
מחז"ל? חז"ל יש המון 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 ברורים ואגדות ותיאורים על הגאולה. המהר"ל לא אומר שום דבר מדמיונו, הכל זה חז"ל. אז הכל, כל המשך הפרקים פה, זה הכל הוא ילמד מחז"ל, מה זה המשיח, מה זה גאולה, מה זה חיית המתים וכל זה. חלקה, כן, אנחנו מה שנקרא, בהתחלת את הגאולה, יש עוד הפתעות בדרך, כן? אבל לכן אני אומר, המהר"ל לא מתאר, הוא לא, יש מי שהוא כאילו עיתונאי רואה את המציאות, מתאר מה הוא רואה. חז"ל הם לא עיתונאים, הם צופים כאלה מרחוק, כן, מגדירים לנו את כל מרחב המציאות. המהר"ל בעקבותם בא לתת לנו את המבט על הגלות, מתוך כך יעסוק בהמשך באגדות חז"ל שהולכות ומבררות את חידושה של הגאולה. ובאמת דבר מדהים, כי המהר"ל ישב שם בעומק הגלות, והוא יכול לתאר לנו לפרטי פרטים את חידושי הגאולה. זה יחידי דורות, כן, כמו המהר"ל. בסדר? יפה, אז עד כאן פסקה ראשונה. בא הסביר לנו המהר"ל קודם כל יסוד ראשון, למה הוא הולך לעסוק בגלות לפני שהוא הולך לעסוק בגאולה. כי כל דבר נודע מתוך הופכו. זהו, נכון? נכון? עד וחצי?
35.
מה? 35? 35? טוב, 5 דקות זה טוב. ועוד. בסדר? פסקה שנייה. ועוד שיש לבאר עניין הגלות תחילה. כי הגלות בעצמו הוא ראייה והוכחה ברורה על הגאולה. שימו לב, זו סיבה חדשה לגמרי, למה לעסוק קודם כל בגלות ואחר כך בגאולה. סיבה ראשונה, דבר נודע מתוך הופכו. עכשיו סיבה חדשה. אומר, הגלות היא ראייה על הגאולה. למה הגלות היא ראייה על הגאולה? וזה. כי אין ספק, כי הגלות הוא שינוי ויציאה מן הסדר. שהשם יתברך סידר כל אומה במקומה הראוי לה, וסידר את ישראל במקום הראוי להם שהוא ארץ ישראל. והגלות ממקומם הוא שינוי ויציאה לגמרי. וכל הדברים, כאשר הם יוצאים ממקום הטבעי והם חוץ למקומם, אין להם עמידה במקום הבלתי טבעי להם, רק הם חוזרים למקומם הטבעי. כי אם היו נשארים במקומם הבלתי טבעי להם, היה הבלתי טבעי נעשה טבעי. ודבר זה אי אפשר שיהיה הבלתי טבעי נעשה טבעי. משל זה, אם אתה מכריח את חלק האש שעומד בארץ, שמקומו הטבעי שלו הוא למעלה, ואתה מכריח אותו מחוץ למקומו הטבעי להיות עומד למטה, וכן הארץ מקומה הטבעי למטה. ואם אתה מכריח את חלק ממנה לעמוד למעלה, אם היה נשאר עומד שלא במקום הטבעי, כבר היה הבלתי טבעי נעשה טבעי. בואו נתחיל פה בחוק הזה, אמרנו, המהר"ל, שמת לב, גם פה הוא מדבר במשפט, בביטוי סדר, הוא מחפש את הסדר הרוחני של המציאות. מה פה החוק החדש המהר"ל מכניס אותנו לתוכו, כן, הבירור החדש הזה. המהר"ל אומר, הקדוש ברוך הוא סידר עולם מסודר, לא רק ביולוגית, פיזיקלית, אלא עולם מסודר, עולם שיש בו חוקיות. וכאן מכניס אותנו המהר"ל לחוקיות שקשורה לסדר העמים. כל עם יש לו את... כל אומה יש לה את מקומה הראוי לה. ככה העולם הזה בנוי. יש אומה ויש לה את מקומה הראוי לה. וכאשר אומה יוצאת ממקומה הראוי לה, זה יציאה מהסדר. האם דבר כזה אפשרי? יציאה מהסדר? אומר המהר"ל שיציאה מהסדר היא אפשרית רק באופן זמני. זה חלק מהחוקיות. למשל, בואו נראה את הדוגמה שהוא מביא פה. האש דרכה לעלות למעלה. כן, היא תמיד שואפת ככה לעלות. עכשיו אני אקח איזה, הוא אתן לה איזה זבנג, או שיקח איזה מקל, או נסה להנמיך אותה למטה, או שהיא תתחבא. אבל אם לא תקבא, אז באופן זמני אני אצליח ככה להנמיך את הלהבות, ועוד פעם הם יעלו למעלה. אז הוצאתי אותה מהסדר, אבל באופן זמני. לאחר מכן היא עוד פעם חוזרת לסדר שלה. או דוגמה הפוכה, הארץ דרכה להיות למטה, כוח המשיכה וכו'. אני אקח איזה חתיכת ארץ ואני אזרוק אותה למעלה. הנה, הצלחתי להוציא אותה מהסדר, אבל זה באופן זמני. הופ, תחזור חזרה למקומה הטבעי. זאת אומרת, יש סדר, ואפשר, יכולה להיות יציאה מהסדר, אבל לעולם היציאה מהסדר, היא תמיד יהיה באופן זמני. אחרת, לא יהיה סדר. אם אני אקח חלק אדמה, אני זרוק אותו למעלה, פתאום הוא יאבד את כוח המשיכה, יתחיל לטייל באוויר, אז אין סדר בעולם. זה לא יכול להיות. הקדוש ברוך הוא ברא עולם עם סדר, עם חוקים. עכשיו, יש חום גוף נורמלי, לא יודע מה, 36-37 מעלות. יכול חום גוף לעלות. נכון, זה נקרא יציאה מהסדר, האדם הזה חולה. אבל, או חס ושלום שהוא ימות, אבל בדרך כלל מה שיקרה זה שהוא פשוט לאט לאט הגוף יאזן את עצמו, יחזור לסדר. ואז יחזור. אי אפשר שאדם יהיה ב-40 מעלות כל אחר. אין דבר כזה. זה נקרא יציאה מהסדר קבועה. אי אפשר שאדם יהיה ב-10 מעלות וככה יהיה. אין, לא אפשר. יש סדר, ויכולה להיות יציאה מהסדר, אבל תמיד אתה יודע שכשיש יציאה מהסדר, היא תמיד באופן זמני. זה החוק שאמרנו. כן.
אם
יציאה
מהסדר,
זה
לא
בכל
משהו טבעי, לא חום גוף וכזה. כאילו,
סדר של מעשים שאני מתכנן, כאילו,
תורה
ומצוות, אז אם אני אצייר לסדר, הופך להגן. איך אני יכול לחזור לסדר? אז קודם כל, זה שאלה מעניין, אבל התורה נותנת לנו את הסדר האידיאלי. את צודקת שמה שקורה לנו הרבה פעמים, אדם שלא קיים את התורה הרבה זמן, כן, תקופה ארוכה, באיזשהו מקום כבר פיתח הרגלים חדשים. כן, פיתח הרגלים חדשים. אבל כאן, זה לא, ההרגלים האלה הם לא, זה חלק מה... זה כמו שאדם יכול לבחור להיות שוטה, יכול לבחור להיות בנה, יכול... זה חלק מהבחירה החופשית שקדוש ברוך הוא נתן לנו בעולמנו. והבחירה החופשית הזאת היא לא כבולה לשום, אין שום דבר שכופה עלינו, זה נכון, שאנחנו לומדים תורה, אנחנו חוזרים לבריאות האמיתית שלנו. לא עושה תורה, לא מקיים את התורה, אז אני סוטה מהבריאות האמיתית שלי. אבל זה לא נכנס באותם, זאת אומרת, אני יכול כל החיים שלי לא ללמוד תורה. נכון? זה כן אפשר. זה לא נכנס לכלל שהמהר"ל, פה המהר"ל מביא דברים שהם קשורים לחוקים שבהם הקדוש ברוך הוא לא נתן בחירה. לא נתן בחירה, ככה זה. עם יכול להתקיים רק בארצו. מעולם לא היה דוגמה, כן, לעם שיצא מארצו, נשאר קבוע בארץ אחרת, כן? ושם הוא מצא לעצמו זה והתנחל לו וכאילו המשיך את חייו. יש לו את ארצו. אם אנחנו רואים עם שיוצא מארצו, בהכרח שהדבר הזה הוא זמני. כיוון שיכולה להיות יציאה מהסדר. אבל כל יציאה מהסדר בהכרח חייבת לחזור לסדרה. ממילא הגלות של עם ישראל היציאה של עם ישראל מארצו, היא עצמו מבררת לנו את הזמניות שלה. כי זה יציאה מהסדר, יציאה מהסדר היא רק זמנית. יש, אז אני אומר, יש אומות שיצאו מארצם, אבל הם מתו. כשסנחריב רצה, או בכלל בעולם העתיק, אם רצו לקחת איזו אומה ולהכחיד אותה, היו מגלים אותו. ברגע שהיו מגלים אותה מארצה, האומה הייתה מתפרקת. כן? אבל אין אף דוגמה בהיסטוריה של עם שגלה מארצו, תקופה משמעותית, וחזר והקים את עצמו מחדש. זה רק נס אחד שנקרא מדינת ישראל.
יש יציאה מהסדר שלא דווקא להעביר אותנו, יציאה מהסדר
של
ההתנהגות שלהם,
לא, אין, או בהקשר הזה של ה... יש עם שכאילו, לא יודע, מפתח התנהגויות חדשות, בסדר, זה לא קשור ל... כמו שאמרנו, זה במרחבי הבחירה החופשית. אבל במה שקשור למרחב של החוקיות האלוקית, זה החוק. החוק הוא, עם יש לו את המקום שלו. כל עם יש לו את המקום שלו, ושם הוא מתחיה, שם זה מקום החיות שלו. הוא לא יוכל לצאת מארצו ולהתקיים. או שהוא יחזור, כי היציאה היא תמיד באופן זמני, או שהוא יתפרק. בסדר? הוא ימות. כעם הוא ימות, האנשים הפרטיים יכולים לחיות אותו, פשוט יאמצו לעצמם. שתי אפשרויות, או שזה יהיה יציאה זמנית והוא כעם יתקיים אבל הוא יחזור למקומו, כי אמרנו שיכולה להיות יציאה זמנית מהסדר בתנאי שהוא יחזור לארצו, ואם הוא לא יחזור לארצו הוא ימות כעם. נכון, אבל יחידים הם לא מכתיבים מדרגה של עם. הם לא מכתיבים מדרגה שלהם. יחידים באופן פרטי יכולים לבחור, כן, לפעול בניגוד לעם שלהם ולעשות דברים, כן, אנחנו מדברים פה על חוקיות של עם. אותו יחיד יכול להיות שבאמת יאבד את הזהות הלאומית שלו. יכול להיות דבר כזה. זה כן שייך למרחבי הבחירה החופשית. אבל העם הזה, אם העם הזה רוצה להתקיים, הוא צריך להיות בארצו. אם הוא יצא, זה רק יהיה באופן זמני. בסדר? אם עם ישראל היום נמצא בארצו, וברוך השם, שכינה חוזרת לישראל וכולי, ועם ישראל ככלל נמצא בארצו, יכול להיות עכשיו יהודים, בוחרים להיות באמריקה, יכולים בוחרים להיות ב... לא יודע מה. הם מפסידים, הם לא חלק חי מהאומה, הם איברים קטועים כאלה, בחירה חופשית שלהם. אבל עם ישראל חי, והוא חי בארצו. כן? יש איזה נפקמינות מאוד משמעותיות, כן? להגדיר איפה עם ישראל נמצא, כי האם, כן, כל מיני נפקמינות חשובות, כן, האם להשקיע בעיקר, לא אומר, ודאי שכל יהודי שנמצא בחוץ לארץ להשקיע, מה שאפשר להשקיע משאבים ושוח אנשים, אבל עיקר ההשקעה, ככה הרב כותב באחד האיגרות, שעיקר ההשקעה צריכה להיות במרכז, ולהחיות את כלל ישראל, ממילא גם יהיה הרבה יותר גם קל לאסוף אליו את הפרטים, אבל הם לא יכתיבו את המדרגה של האומה. האומה נמצאת בארצה.
אפשר לדבר על מקומה הראויה, מקום פיזי?
מקום פיזי, ארץ, כן. עם יש לו ארץ, עם יש לו ארץ. וכשעם יוצא מארצו, הוא נעשה חולה. ממש נעשה חולה, זה כאילו סכנה לחיים שלו. ממילא יקרה אחד משני הדברים. או שהוא יחזור לארצו, כן? כמו למשל דג מחוץ למים. בסדר? דוגמה פשוטה. דג מחוץ למים יכול להתקיים. אבל כמה יכול להתקיים? תלוי איזה דג, אבל זה זמני. זה זמני. מהר מאוד, אם לא תחזיר אותו למים, גמרנו. אין דג שתוציא אותו מהמים ולאט לאט הוא יסתגל, וואלה סבבה, תתחיל לטפס על העצים ולחיות כמו קוף. לא יהיה דבר כזה. כי דג צריך את המחיה שלו במקום שלו. אומר הרב, אותו דבר עם. עם יש לו מקום המחיה שלו, שם הוא חי. ממילא זה מחזיר את המערה לעניין שלנו. כשעם ישראל יוצא מארצו וממשיך להתקיים, זה רק מסיבה אחת. שכל הקיום הזה הוא קיום זמני. הוא בהכר יחזור למקום. בסדר? עד כאן להיום. ברוכות תהיו.